שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
אנחנו היום בתוכנית מרתקת, מחכים למשיח, כן או לא, יש כאלה שמחכים, יש כאלה שקצת פחות. ננסה לדבר על המושג הזה של משיח ולשמוע מה יש לרב לייטמן לספר לנו בנושא. טל, בואי תפתחי בבקשה.
טוב, אז אני מאז ומתמיד הייתי מלא שקצת פחות מחכים ופחות קשורים למושגים האלה, אבל לפני כמה ימים ראיתי תוכנית בערוץ 10 על, של הכתב אבישי בן חיים על הנושא הזה של משיח וגאולה, וגיליתי שיש המון אנשים בישראל שכן מחכים למשיח, אפילו מאמינים שהגאולה כבר כאן. יש כאלה שממש כבר מכינים את היסודות לבית המקדש ומכינים כבר את הקורבנות ואת הפרות האדומות והכל כבר מוכן ליום שזה יקרה. וכל מיני תיאורים של איך תגיע גאולה וכמה טוב יהיה, ולרגע אפילו היה מפתה להאמין שיכול להיות כזה דבר, יום אחד שיהיה הכל טוב, לא נצטרך לעבוד, הכל יבוא לנו בקלות, איזה מין תסריט מאוד מאוד נעים. מנגד גם תסריטים פחות נעימים על מה שנצטרך לעבור לפני כן, ימי גוג ומגוג. בקיצור, המון המון דברים שלי כאדם חילוני נשמעים מאוד כמיתוס, כאיזושהי אגדה, אגדת עמים אפילו. אבל אני יודעת שמאחורי הדברים תמיד מסתתר משהו מעניין, ולכן רצינו לשאול אותך, הרב לייטמן, איך אתה רואה את המושגים האלה, משיח, גאולה, האם זה אמיתי, האם קיים כזה דבר?
אולי קודם כל תספרי לנו על מיתוסים.
המיתוסים?
כן, אז... ואז יהיה לב מה להגיב, כי אחרת אני... אני לא יודע במה לאחוז.
המיתוס הפופולרי הוא שיגיע משיח על סוס לבן, כמובן, שאיזשהו אדם שגואל, שיגאל אותנו מיסורים.
אז את רוצה שאני יחד עם הסיפור שלך במקביל אספר לך מה אני חושב ומה כתוב בחומת הקבלה?
תראה, לי כאדם חילוני זה נראה לא רציונלי להאמין שיום אחד אנשים יקומו מהקברים שלהם לתחייה, ושבאמת כנס ככה יקרה משהו ש...
ואיך נראה לך שבכל זאת אנשים מאמינים בדבר כזה?
זאת שאלה
טובה. שזה לא קרה אף פעם, ובכלל אין לזה שום הוכחות שזה יכול לקרות? איך יכול להיות שאפילו עצמות ששם כמעט, ואני לא יודע אם נשארו, איך יכול להיות ש...
התשובה היחידה שיש לי היא שהחיים לפעמים יכולים להיות כל כך קשים שאנחנו מנסים להאחז במשהו.
ברור שזה מתוך חיים קשים.
כן. אז מנסים להאחז באיזשהו חלום. כן. אפילו שהוא כל כך רחוק מה...
בסדר גמור. אבל אני חושב ש... אמונה היא קודם כל מחזיקה את העם. בכל עם ישנם כל מיני אגדות, כל מיני כאלה מיתוסים, כל מיני סיפורים למיניהם, על הדברים קצת בלתי מציאותיים, כאלה אגדתיים, שקרו להם בעבר ומחכה להם לעתיד. רק היום, בינתיים, זה... אנחנו מחכים. בין עבר לעתיד, בין אגדה ההיא לאגדה ההוא, אנחנו קיימים. זה כך, כך זה קורה. הבעיה היא שאנחנו חיים בעולם שאנחנו לא מכירים את עצמנו, לא מכירים את העולם, לא מכירים את התהליך שאנחנו עוברים, ומתוך זה כל הדברים שקורים נראים לנו שיכולים לקרות עוד ועוד. זה... אני תמיד הסתכלתי על זה כמו על דברים שהם ברמה של אגדה, ברמה של הסיפור, שיש בזה איזה מין אמצעי של הסופר שרוצה להעביר לנו איזה מין חלום של האומה, של בני אדם, של הנשמה של האדם, שרוצה קצת להשתחרר מכל החיים האלו, וקצת יותר להרגיש ולעסוק במהות החיים. אבל באמת שראיתי כמה דקות מהחלק הראשון של הסרט, ארבע פרקים את אומרת ששם, אני ראיתי אולי כמה דקות רק מפרק הראשון, אז ראיתי שזה כבר הולך לכיוון כזה, שזה עם ישראל הוא עם מאוד 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 מתוסכל, יחד עם זה מאוד מאוד מאמין בעתיד הטוב, הוא בניגוד למה שחושבים עלינו הימים האחרים, נמצא בחוסר ידיעה ברורה על כלום, ממש על הכל. הוא לא מבין איך הוא קיים, מי מוליך אותו, מאיזה מקום ולאיזה מקום בהיסטוריה או בדרגות השגה, הבנה, קיום, הוא לא יודע כלום. העמים האחרים יש בהם פחות קשר פנימי עם הכוחות הטבע, עם האלוקות, ולכן הם נמצאים במצבים יותר ריאליים. ועם ישראל דווקא, הוא בגלל שמצד אחד יש לו קרבה לכוח העליון, ומצד שני חוסר אחיזה בכוח העליון, אז יש לו איזה מין אמונה שהיא כאילו המציאות. כאילו המציאות. ובאמת, איפה עוד באומה, איזה, את יכולה למצוא יחס כזה, קשר כזה, שמיום ליום אני מחכה למשיח שיבוא, וכל יום שיבוא, והוא ייקח אותנו, הוא יעלה אותנו לירושלים, הוא ימשוך כל היהודים מכל כנפי הארץ ובכלל, ויעשה מאיתנו אגודה אחת ועם אחת, ואנחנו כולנו נזכה להתעלות מעל כולם. זאת אומרת, העם הוא כולו כולו שקוע באיזה אגדה שהוא כל כך עם האגדה הזאת אלפי שנים, שלא יכול להתנתק ממנה. והתורה היא גם כן, מפני שהיא נכתבה כסיפור אגדתי, בסגנון מיוחד, היא גם כן מחזיקה ומחזקת את הדעה הזאת, את היחס כזה לחיים ולמשיח ולכל מה שאנחנו על זה חושבים. ודאי שגם אני משך השנים, נגיד 40 שנה האחרונות שאני מתעסק בחוכמת הקבלה, 45 כמעט שנה, גם אני שמעתי הרבה דיבורים כאלה וסיפורים, אבל כשהתחלתי ללמוד חוכמת הקבלה, במיוחד מ-1979 עם המורי רבי רבש, אז סידרתי לעצמי את כל הדברים האלה בצורה שמפעם לפעם יותר ויותר 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 זה מתיישב גם על הלב וגם על המוח, ואין לי עם זה שום בעיה. וודאי שאנחנו לא נוכל לפתור את העם מהמיתוסים האלו אם אנחנו לא נספר לו איך חוכמת הקבלה מפרשת את כל העולם, כל החיים, כל העם ישראל, עם כל המטרות שלו, עם חובתו, יחד עם העניין המשיח. עניין המשיח, תהיית המתים, חיי עולם הזה, עולם הבא, כל מה שרק יש בעניין זה.
אמרת שלעם ישראל יש קשר פנימי עם האלוקות, ויחד עם זה חוסר תפיסה בדבר, ולכן זה הופך אותנו לפחות ריאליים. עצם האמירה הזאת שיש לעם ישראל קשר פנימי עם האלוקות, זה כבר יוצא מגדר ההבנה שלנו של המציאות הרציונלית. למה אתה מתכוון?
אני מתכוון מה שאני אמרתי, שבפנימיותנו, שנקראת הנשמה, בכל אחד ואחד, שם אנחנו נמצאים בקשר עם הכוח העליון. הכוח הזה הוא מנהיג ו סובב את הכל, אבל הקשר הזה הוא נעלם מאיתנו. יש לי קשר, אבל אני לא מרגיש אותו. אני לא יכול לעסוק בו, אני לא יכול להחז בו, אני לא יכול לגלות אותו. אלא הוא קיים באיזה תת-הכרה. הקיום שלנו, הגלות הארוכה, היחס לעתיד, היחס לעבר, האומות העולם שכך מתייחסים עלינו, זה לא חשוב שמתייחסים רע, אבל בצורה מיוחדת, זה גם כן מקנה לאיזה מין איכות, בין כל העמים, וכתוב בתורה שכולם מקבלים אותה כאיזשהו כתב קדוש, שכוח העליון מתייחס במיוחד לעם ישראל, ואנחנו עמו וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן מכל הצדדים, מכל הסיפורים ומכל היחס של כל העולם כלפיי, ושהייתי 30 שנה חי בין אומות העולם, הרגשתי שיחס אליי הוא מיוחד. והייחודיות הזאת היא נובעת מתוך האלוקות, שיש לי, אם לא עכשיו, אז היה, ועכשיו אולי הפוך, לא חשוב, אבל יש לי קשר מיוחד לאלוקות, למושג הזה, אלוקים, ממה שאין לאף אומה. ולכן מסתכלים עליי בצורה כזאת. ובאמת, ראיתי הרבה כאלה תופעות בחיים מזה. אפילו שהייתי שם, אי שם בסיבי, במקומות נידח, אז, כן, נידחים, אז דיברתי שם עם סבתא אחת, אז היא אמרה שוודאי שהיטלר היה צריך להפסיד, כי הוא הלך נגד יהודים, והבורא אוהב אותם. סבתא, לא יהודיה ולא כלום, כזאת שהיא, כמה היא מבינה. אבל הרגשה הזאת, מאיפה היא יודעת בכלל? הרגשה הזאת היא יש לה. כן? ועוד כל מיני כאלה. יש צורה, אנחנו צריכים להבין ש יש כאן איזה באמת יסוד מיוחד, אבל מתוך אלפי שנות הבלבול, ותסכול יחד עם זה, ונטייה לגאולה, וחוסר הבנה מה זאת, מה זה התהליך, ואנחנו צריכים סוף סוף לפתור את זה. אז בקיצור, מדובר על זה שהעולם שלנו הוא לא משתנה, גופים שלנו לא משתנים, הגופים שלנו לא קמים מהקברים, ולא מדובר על הבשר והעצמות שלנו, שנרקף או שנשורפים אותו, לא חשוב איך שזה, מה שעושים. הגוף שלנו זה בהמה לכל דבר. אלה, מה שיש לנו המיוחד, זה היכולת שלנו להשיג את האלוקות, שזה לגמרי לא שייך לגוף שלנו. מנותק לגמרי. שאנחנו יכולים להשיג את האלוקות בהרגשה, בהבנה מיוחדת שאנחנו מפתחים בתוכנו, שהיא נקראת נשמה. ויהודי הוא מיוחד בזה שיש לו שורש, נקודה התחלתית, כמו טיפת זרע, שממנו אנחנו יכולים לפתח את הנשמה. ובתוך הנשמה הזאת, שהיא לגמרי לא שייכת לגוף שלנו, שאנחנו מפתחים אותה בזמן שקיימים בגוף, אבל היא לא קשורה לגוף, שאנחנו מפתחים את המושג הזה ברצון ובמחשבה, במוח ולב, מה שנקרא, במוח ולב, אנחנו יכולים להרגיש את האלוקות, ולהגדיל יותר ויותר ויותר את הנשמה, וכך יותר ויותר ויותר להבין ולהשיג את הכוח העליון, האלוקות, עד כדי כך שאנחנו נמצאים עם כל הלב ועם כל המוח שלנו, חוץ מהבימיות שלנו, גופנית, אנחנו נמצאים בתוך אותה הנשמה, בתוך אותה הרגשה, בתוך אותה הבנה, הכל בקשר עם הבורא. וכך אנחנו, וכך אנחנו ממשיכים, וכך אנחנו מתקדמים, מתקיימים. הגוף שלנו יכול בזה למות, אלא אנחנו כבר נמצאים בו, בהשגה, בהבנה, בהרגשה, עמו יחד. זה נקרא, הגענו לדבקות, הגענו להכרה, למגע עם האלוקות. עכשיו, כדי להגיע להרגשה הזאת של האלוקות, בהבנה ובהרגשה, אנחנו צריכים כוח מיוחד שיפתח את הטיפת הזרע הזאת הרוחנית, היא נקראת דרך אגב רשימו, רושם, שיש לנו בקצת בכל יהודי ויהודי, אז אנחנו יכולים לפתח את זה על ידי מה שנקרא המאור המחזיר למוטב, שנקרא תורה. ואז האור הזה שמגיע הוא מפתח, מפתח, מפתח אותנו, וכך הוא מקדם אותנו. וגם האור הזה שאנחנו מתחילים לגלות אותו בפועל, שמגיע ומטפל ומעלה אותי להשגה, להבנה, להתקרבות, לכוח עליון, הוא גם כן נמצא, נקרא משיח, מתוך זה שהוא מושך אותי. מושך אותי מהמצב שלי למצב יותר עליון. ליותר עליון הכוונה בתכונות שלי, ברצונות שלי, שאני מתנתק יותר ויותר מהגשמיות, ויותר ויותר שייך לרוחניות. להשפעה, לאהבה, זה נקרא רוחניות, במקום שנאה, ריחוק מאחרים, זה נקרא גשמיות. צריכים להבדיל כאן, לתת הגדרות הנכונות למה זה עולם הגשמי ועולם הרוחני. זה לא חפצים האלו, כן? גופי ודומם צומח חי, אלה זה הרצון שלי ולידו המוח שלי.
התפיסה? התפיסה?
לא, רצון שלי ומוח שלי שמשתוקקים לקבל ולרחוש ולקנות ומזולת להביא אליי, זה נקרא גשמיות. וההפך, שאני מעמיד את עצמי ברצון שלי ובמוח שלי, לתת, לספק, לעזור, לצאת מעצמי, לחיבור, לאהבה, לזולת, זה נקרא רוחניות. אז גשמיות ורוחניות, יש ביניהם מרחק, שאני כל פעם רוצה, אם אני רוצה להתקדם, אז אני מתרחק מהגשמיות ונכנס לרוחניות, ואז כוח שעוזר לי כל הזמן לעלות לרוחניות יותר ויותר, הוא נקרא משיח, כי הוא מושך אותי מגשמיות ומביא אותי לרוחניות. יש בזה כוח פרטי, שכמו שקורה, נגיד, קרה לי ולכל המקובלים בעבר, ולתלמידים שלי בהווה, ויש כוח כללי, שהוא פועל על האומה השלמה, וגם כן יכול בבת אחת לעלות אותה. כי בעם ישראל יש שכבות לפי היחס לאלוקות. יש כאלה שמשתוקקים עליו, דווקא לגלות אותו, להיות כמוהו וכן הלאה. שוב, בני ישראל עד השם אלוקיך. אבל זה מיעוט קטן מאוד, הם באים לחוכמת הקבלה. ואז יש לכל אחד מהם אותו כוח שהוא מעלה אותם, מתקן אותם ומסדר קשר להם עם האלוקות. על ידי זה שהם מתחברים ביניהם, עושים פעולות כמו שכתובים בקבלת התורה. להיות כאיש אחד בלב אחד, ואהבת רק כמוך וכו'. ויש בעם ישראל שכבה שהיא יותר גדולה מכמה אלפי אנשים שלומדים חוכמת הקבלה, שהם לא משתוקקים לזה. אין עדיין אצלם רצון לעלות ורוחנית ולהידבק בתכונת השפעה ואהבה, שזה נקרא להידבק בבורא. ומאותם אנשים שהם מקובלים, שמשיגים בצורה אישית, אינדיבידואלית, את ההשגה באלוקות, התקרבות אליו, שהם מתחברים יחד, ואז מהם כוח הזה משפיע על כלל ישראל. ומה שהם משיגים בכוחות הפרטיים האלו של משיח פרטי לכל אחד ואחד, שזה מתחבר אצלם, זה פועל על כל ישראל, ועם ישראל אז עולה בבת אחת. ממצב למצב, ממצב למצב, אבל אצלו זה בלי הכנה קודמת, ובלי לימוד, בלי לעסוק בחומת הקבלה, בלי כל הפעולות שאנחנו צריכים לעשות יחד. וכך אנחנו מתקדמים. זאת אומרת, מיעוט הקטן שזה מקובלים, שהם עושים את זה בפועל, בהכרה, בהבנה איך שלעשות, ואחריהם מסה הגדולה של ישראל, שהיא ככה מתקדמת מפעם לפעם. אנחנו מקווה, אני מאוד מקווה שאנחנו נתחיל את זה לעשות.
זה עוד לא קורה? זה משהו שיהיה?
זה ישנו, אבל בכאלה מצבים שעם ישראל עדיין לא מגלה ולא מרגיש. זה כהכנה. ואז משיח, יש פרטים במשיח, יש כללי. ממילה מושך, שהוא מעלה אותנו מהאגו שלנו, מרצון האגואיסטי לעצמו, שזה שבירה, שזה חורבן, ולאהבה בינינו, לחיבור בינינו, ובאותו כוח, באותה השיטה, גם כן להתחברות לבורא. זה בעצם הכל.
יש הרבה מאוד אנשים שטוענים שהמשיח כבר כאן, זאת אומרת שזה כבר עכשיו, אנחנו באים מהגאולה, וכל כבר מתחיל לקרות.
אז אני לא יודע, זה שהוא כאן, אנחנו יכולים להגיד גם כן על הבורא שהוא כאן. שזה, אבל מה זה כאן ומה זה שם? אין מקומות. האם אנחנו מגלים אותו או לא מגלים אותו? לא כל הארץ כבודו, בבקשה, תגלו. אנחנו לא משיח, אנחנו גם הכוח העליון יכולים להגיד שהוא נמצא כאן וממלא את הכל, ואני נמצא בתוכו, בתוך אותו כוח, אבל הוא נסתר.
אומרים שעצם זה שהוקמה מדינת ישראל, זה כבר סימן שהתחילה הגאולה.
זה תחילת הגאולה, נכון.
כן.
כן, אבל זה לא אומר עדיין שאנחנו עשינו את התהליך הזה. אנחנו כאילו הגענו למצב ש... מגיע לנו להיות ברמה הזאת, אלא נתנו לנו את זה כמין קרדיט, בוא נגיד כך, כן? הלוואה, שעכשיו אני צריך להחזיר, שאני צריך עכשיו לממש נכון, ואנחנו לא מממשים, כי אנחנו לא מתקרבים אישית בינינו למושג שאנחנו נהיה מתאימים למשיח. אנחנו צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, כאגודה אחד, כל ישראל חברים, אל תעשה לחברך מה שצנו עליך, ואהבת עליך כמוך, באהבת אחים, מאהבת הזולת לאהבת השם. כל השלבים האלה אנחנו נצטרך לעבור. אני לא רואה בעם שיש לה נכונות לזה. אני לא רואה בממשלה שיש לה כיוון לטפל בעם, לחנך את העם לכיוון הזה. לכן אנחנו קיבלנו מלמעלה הזדמנות לגאולה. ואנחנו לא...
המצב לא אולי ההפך, המצב נראה רק שהולך ויותר ויותר מתרחק ממצב כזה. זאת אומרת, דווקא יש לנו כבר התחלה, יש לנו כבר מדינה, ואנחנו אמורים כבר, לפי מה שאומרים, להיות בפתחה של תקופת הגאולה, אבל אנחנו רואים שהמצב רק הולך ומחמיר. איך זה יכול להיות?
זה יכול להיות מפני שאנחנו אנחנו לא חושבים על זה ברצינות. ממשלה עוסקת בלחלק את הכספים, ולשלוט, לנהל. והעם איכשהו משתדל לחיות ככה, כמה שיותר פשוט, כמה שיותר נוח.
ממה שראיתי בסדרה, יש איזשהו ויכוח, האם אנחנו בתקופת התחלת הגאולה, או בתקופה שנקראת עקבי המשיח, שאמור להיות ימים מאוד מאוד קשים לעם ישראל.
זה תלוי בנו. אנחנו יכולים להתקרב לגאולה. הגאולה זה הפך מהגלות. שזה אות א', הבדל בין גלות לגאולה. שאות א' זה אלופו של עולם, זאת אומרת, זה גילוי הבורא לכל הנבראים. קודם לעם ישראל ואחר כך לכל הנבראים. אז אנחנו לא מתקרבים לזה. הגילוי יכול להיות, התקרבות הבורא אלינו יכולה להיות בתנאי שאנחנו יותר ויותר דומים לו, לפי התכונות שלנו. אנחנו לא נעשים בתכונות שלנו יותר דומים לבורא, כי זה השפעה, אהבה, נתינה, דאגה לזולת, אהבת הזולת. אין. ולכן אנחנו עדיין נמצאים במצב שאנחנו, יש לנו הזדמנות להתקדם למצב הזה, או על ידי כוח הטוב שימשוך אותנו, כוח המשיח, ואז אנחנו נמצאים באמת בעקבות המשיח, כן? אבל אנחנו יכולים, חס ושלום, להתחיל להתקדם בצורה מאוד לא נעימה.
אחת הנטיות היא לחכות למשיח, שמשהו יבוא
לחכות,
ויקרה לנו.
לא, הוא לא יבוא ולא... אם משיח יבוא ללא הקדמה שלנו, זאת אומרת, אם אותו אור, אותו כוח, כדי להעלות אותנו מהאגו שלנו, להוציא אותנו מהביצה הזאת למעלה, אם אותו כוח יבוא בצורה שאנחנו לא רוצים אותו, לא מתקדמים, לא מצפים, אז בייתו היא תהיה נוראית. זה יהיו צרות לעם ישראל נוראות, שזה מספרים לנו נביאים. מה שאם כן, אם אנחנו נרצה, נכין, נדבר, נלמד, נתחבר בינינו, שיהיה לו מקום לבוא, שאנחנו מוכנים להתחבר, להיות כאגודה אחת, כמו כל התנאים שנתנו לנו במתן תורה, סביב הר סיני, שאנחנו נהיה כולנו יחד, בערבות הדדית, אם אנחנו כך נכין את עצמנו, בכמה שאפשר. וחומת הקבלה היא נותנת לנו אפשרות להכין את עצמנו נכון. ואז המשיח, כוח הזה שבא ורוצה למשוך אותנו מהגשמיות לרוחניות, הוא יבוא לעם המוכן לזה. שבאמת העם שכיוון שלו ישר כל, לישראל.
מה זה אומר ישראל?
שאנחנו משתוקקים להגיע בתכונות שלנו לבורא, לטוב ומטיב, ואהבת רעך כמוך, מאהבת הזולת לאהבת השם, שאם אנחנו משתוקקים לדברים האלה, לפחות במקצת, אז המשיח בא ויש לנו איתו השתוות, ואז הוא מושך אותנו לטובתנו, ואז אנחנו מחכים לו. אחרת, במה אנחנו מצפים למשיח? מה יהיה לנו? הוא יחסה את האוברדרפט שלנו בבנק. מה הוא עושה? מה אנחנו מצפים שהוא יהיה לו? אלה, מה? שלא ישנו אותנו האומות העולם? שאנחנו לא נדע צרות מכל הדברים האלה? אז מי שולח לנו את הצרות? הבורא אין עוד מלבדו. אנחנו ביחס הפוך מאליו, זאת אומרת שאנחנו בתכונות שלנו הפכים ממנו, אנחנו בעצמנו מייצבים את הצרות האלה. ומשיח, האור הזה שמתקדם אלינו, ואנחנו כל פעם נעשים כלפי האור הזה המתקדם, מתקרב אלינו, הפוכים כביכול כלפיו יותר ויותר. כי הוא מתקרב עם תכונות ההשפעה, ואנחנו כולנו אז מזה מרגישים ומגלים את עצמנו יותר בתכונות הקבלה. כן? אז אנחנו הפוכים ממנו, אז זה יהיה רק התגברות הצרות. לכן כדאי לנו כמה שיותר מהר, וזה גם כן עבודת המקובלים, להביא לעם ידיעה מה אנחנו חייבים לעשות כדי לקבל משיח לטובתנו בצורה יפה, טובה ומהירה, שנשתמש נכון באותו כוח שמגיע, ושהוא יעשה איתנו ללא מלחמות, ללא בעיות, ללא צירי הלידה הרוחנית הזאת שיעלה אותנו.
אמן ואמן. תודה רבה, הרב לייטמן. הזמן שלנו לצערנו נגמר. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבא שלנו, כל טוב. חיים חדשים. להתראות.